כאן בהרצה עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
היי, כאן רום עתיק. אתם מאזינים לשיר אחד. בכל פרק אנחנו לוקחים יצירה מוזיקלית ומספרים את הסיפור שמאחוריה. והפעם אנחנו עושים משהו קצת אחר, כי הגיבורה של הפרק הזה לא משתתפת בו. היא זמרת אגדית, אבל את השיר שעליו נדבר היום היא בכלל לא שרה. באותה התקופה היא כבר לא הייתה יכולה. אבל יש אנשים שהנוכחות שלהם כל כך משמעותית, שגם כשהם לא שם, הם בעצם כן. כמו אהובה עוזרי. זה הסיפור של מעלי דממה, ששר שי צברי.
מעלי דממה, כולם אוהב.
בפעם הראשונה ששי צברי פגש את אהובה עוזרי, הוא לא ממש הכיר את המוזיקה שלה. זה היה ב-98 והוא היה בן 24. הוא למד בבית ספר רימון, אבל לא מצא שם את עצמו, אז הוא התחיל לעבוד בחברת התקליטים ננה דיסק, שהוציאה בעיקר אלבומי רוק.
הייתי המזכיר. הכנתי הרבה קפה להרבה אומנים מפורסמים וגם לאנשים לא מפורסמים.
באותה תקופה הוא עדיין חיפש כיוון.
כאילו היה לי טעם מוזיקלי מוצהר, שזה היה מוזיקה עברית ורוק אנד רול וכולי, שזה דברים שקניתי אלבומים שלהם גם, והייתה את המוזיקה השקופה, המוזיקה שהייתה כל כך קרובה אל החיים שלי, כל כך חלק ממרקם החיים שלי, שפשוט הכרתי אותה ופשוט שמעתי אותה. והיא פשוט נטמעה בתוכי, וככל שהתקדמתי ובאתי להלחין דברים, אז זה יצא יותר במצלול מזרחי, וגם בשירה שלי זה בא לידי ביטוי, והבנתי שיש פה איזה עניין, זאת אומרת שאני באמת צריך לחקור את זה.
אז הוא חשב על מוזיקה ובינתיים הכין קפה בנן הדיסק. הבוס שלו היה ניצן זעירה, מפיק מיתולוגי ברוק הישראלי. הוא הוציא אלבומים של ברי סחרוף, כנסיית השכל, נקמת הטרקטור ועוד הרבה. באותו הזמן הוא הפיק את פרויקט עבודה עברית, אלבום מושקע לכבוד 50 שנה למדינה, ובמסגרת הפרויקט הזה הוא הלך לפגוש את אהובה עוזרי. באותן שנים הקהל הרחב לא ממש ידע מה קורה איתה, עבר הרבה זמן מאז שהיא הייתה כוכבת בשנות ה-70. אז זעירה נסע לדירה שלה, בכרם התימנים בתל אביב.
באתי אליה הביתה, כשהגעתי היא נגנה צלצולי פעמונים, שמעתי את זה בחוץ, וקיבלתי אליהם.
צלצולי פעמונים בתוך ליבי.
אתם הכנסתם אותה, אני רוצה להקליט את זה. לא משנה מה, אני חייב להקליט את זה. נראה לי שהיא רצתה לחזור אז, והיא חיפשה מישהו שיעזור לה.
וככה אהובה עוזרי התחילה להסתובב במשרדי ננה דיסק.
היא הבן אדם היחיד שאני זוכר איך מכינים לו קפה, שזה שחור חלש עם אחד סוכר, עם חלב. כן, היא הייתה מגיעה המון למשרד, והייתה באה, אם אני לא טועה אפילו על אופניים, באה פשוט מבקרת, יושבת איתנו לקפה, מדברים. ישנה המון, הייתה אישיות מאוד חזקה כזאת, מאוד מאוד הרשים אותי, לפעמים גם הצבנה אותי, זאת אומרת, אם היא לא אהבה משהו או מישהו, זה היה ברור, זאת אומרת, זה היה, אי אפשר היה להתחמק מזה.
והוא לא פגש רק את האדם, אלא גם את המוזיקה. הוא חזר אחורה לתקליטים הישנים של אחת החלוצות של המוזיקה המזרחית.
והיה טריק הזה שהייתה כותבת מנגינות צמחות למילים מאוד מאוד קשות, אחן החייל שלי נגיד. זה שיר שאפשר לרקוד אותו, אבל זה שיר על חייל נהדר, מהפה של אימא שלו שמחפשת אחרה. אני זוכר שזה מה שתפס אותי. אפשר היה שלא להתרשם מהאופן שבו היא שרה. אני הייתי בדיוק אחרי טיול בהודו, ושמעתי את הודו בכל שאלה, אבל שמעתי גם את סבתא שלי, שמעתי מקוננות, שמעתי מוזיקה מזרחית שהכרתי, ובמובן הזה אהובה היא תמצית של ישראליות, כאילו, אהובה היא יצירה ישראלית, היא משהו שיכולה לקרות רק פה.
ואז, אחרי העבודה הארוכה, ב-99 ננה דיסק הוציאו את צלצולי פעמונים. זה שוב ניצן זעירה.
עשינו הופעות, התחלנו הופעות. אני חושב שלושה שבועות אחרי כן צריכה להיות הופעה בברבי, והיא לא הופיעה כבר בברבי. היא איבדה את הכל לפני הברבי. הוציאו לה את נתרי הכל, על הסרטן נתרי הכל.
אהובה לא יכלה יותר לשיר.
אני אמרתי, יאללה, בוא נעשה הפקה אינסטרומנטלית וזה, אבל היא לא, היא רצתה תמיד לשיר, היא הייתה זמרת.
זה קרה לא הרבה זמן אחר כך. אישה, בשם חני ארבל, נסע הביתה על כביש החוף מתל אביב לחיפה. לא היה לה שום חלק בעולם המוזיקה, היא עבדה בכלל בתעשיית הקוסמטיקה, והיא עבדה בלי סוף. ערב אחד, היא חזרה הביתה באוטו.
בדרך מתל אביב לחיפה הביתה אני ברדיו, ואז אני שומעת את השיר הזה. אמי אמי
פתחי עד... זה השיר אמי אמי של אהובה עוזרי, מתוך צלצולי פעמונים.
זה עוצר אותי, ואני נכנסת להלם כזה. מה זה השיר הזה? ואני זוכרת שאני עוצרת את האוטו, ואני אומרת, לזה אני צריכה להקשיב בלי הפרעות. אני מודה, בכיתי, ישבתי ובכיתי. למחרת אני שומעת את זה עוד פעם, וקורה לי אותו דבר. זה לא עובר לי. אני חייבת לעמוד, ולא משנה איפה ומה, לשמוע את השיר הזה. אמרתי, אני את האהובה חייבת לפגוש. זה שלח אותי. זה אמר לי, חני, לכי תשים זה משהו. אי אפשר, זה לא עובר. הלכתי לשכונת הכרם, ושאלתי שם באחת הבסטות אם יודעים איפה אהובה עוזרי. אז זה מהמרקיה אמר לי, כן, היא הלכה ללאה. אבל איפה לאה? מי זאת לאה? הוא מצביע לי באחד הבתים שם, לא רחוק היא נמצאת. טוב, הולכים לבית, זה לא רחוק. והלכנו לבית. אני מסתכלת, הכל סגור, אבל פתאום אני רואה איזה חריץ בחלון, אני מציצה בחריץ, ואני רואה את קצה הראש. כאילו יד נסתרת שולחת אותך ואומרת לך זה פה. ואני אומרת, זה הראש של אהובה. עכשיו, זה יכול להיות הראש של לאה והראש של שפרה, אני לא יודעת. אבל זה הייתה היא. ונכנסים, והיא יושבת שם כמו מלכה. עכשיו, היא הייתה אחרי ניתוח, היא לא יכולה לדבר. ואני מסבירה לה שאני שמעתי את אמי, ואני חייבת להכיר. ואנחנו מתיידדות נורא מהר. כאילו זה קורה כמו אש. כל גוף. בשבוע נפגשים, יוצאים לקפה, אני מוציאה את עצמי ואני מוציאה את אהובלה. ואני מספרת לה את השטויות שלי והיא את השטויות שלה. מתמוגגות.
והשנים חלפו. חני עזבה את העבודה והחליטה להקים בית מלון ביוון. היא נסעה לאי בשם לפקדה. כל הזמן הזה היא המשיכה לדבר עם אהובה, לשוחח בטלפון. וביוון, חני והשותפה של הטוני ישבו בכפר באי.
והיו המון שיחות בינינו. ובתוך השיחות היה עצב על האובדן של אחיה. הוא נפטר מסרטן. כאילו תמיד היא רצתה עוד קצת ממנו. ולא היה לה. לא יכלה.
אחרי אחת השיחות שלהן, זה קרה.
זה בא אימפולסיבית. לא חישבתי פה משהו.
שיר פשוט יצא ממנה. היא לפני זה כתבה קצת, העבירה לאהובה טיוטות, אבל אף פעם לא שיר שלם וגמור. הפעם הייתה לה תמונה בראש.
האפשרות שאולי בכל זאת אפשר שיהיה מפגש עם מישהו שאיננו, ובעצם אין מפגש.
אז היא מיד שלחה את השיר לאהובה. אהובה קיצרה, ערכה והוסיפה, ואחרי כמה זמן היה להן שיר ביד. שיר של שתיהן.
חני, את יכולה להקריא את השיר?
מעלי דממה כחולה מוארת, אור כוכב מזהיר לבן. פשר סוד לא נגע בו נצח, אל חלונות ביתי הרוח שערה. תן לי לבוא וללכת, רק לנגן אהבה. אושט לי היד אחי שלי, זו שעה של שקיעה. רגע הנוג, בלי מילה מיותרת, בחלומותיי תופיע דמותך. רגע של שלווה נסוך על פניי, תן לי לבוא וללכת, רק לנגן אהבה.
אתה כותבת על הבוקר, כאילו הייתה קמה נדמה לי בחמש, קוראת תהילים, וישר מתיישבת על המחשב.
זה שאול בסר, המפיק המוזיקלי שעוזר יבדה איתו.
אתה יודע, זה הכל היה נורא נורא נקי, עוד לפני שאתה יוצא החוצה מהבית ונותן לכל הלכלוך להיכנס.
היא הגיעה לאולפן של בסר עם המילים של מעלי דממה והתחלה של מנגינה. לא הייתה לה הכשרה מוזיקלית מסודרת, אז בסר, שהגיע מעולם הג'אז, עזר לה להרכיב את השיר.
ואז היא הייתה מביאה את זה, ואני הייתי כאילו יושב על הפסנתר וכותב את התווים, וכאילו מלביש על זה את ההרמוניות. באותו יום אני זוכר שכתבנו את, את, את הליין הזה של ההתחלה, שהוא היה ליין הכי פשוט כאילו זה, אבל הוא העיף אותנו. כאילו התרגשנו ממנו כמו ילדים, ממש. אמרתי, רגע, אולי ננסה להקליט כל שני בבולבול טרן, כאילו זה משהו שלא חשבתי עליו עדיין, וכאילו לא, נראה לי שגם אהובה לא עשתה את זה אף פעם. הקלטנו עוד כל שני, ואז כל שלישי לליין הזה. נוצרה איזה מקהלת מלאכים כזאת שמנגנת את הליין הזה, זה עיף אותנו ממש.
אז היה להם בסיס לשיר, ועכשיו צריך למצוא מי שישיר אותו. אהובה רצתה זמרת, ועלו כמה שמות. לבסוף הם פנו למירי מסיקה, והיא הסכימה. אז בינתיים, עד שמקליטים, הם המשיכו לבנות את השיר. הם ראו שיצא להם מנגינה שעוברת מקצב של 4 רבעים ל6 רבעים. 4 רבעים זה המשקל הסטנדרטי שיש כמעט בכל שיר ברדיו. בשיר כזה, כל תיבה מורכבת מ4 פעימות. וככה גם מתחיל מעלי דממה. 1, 2, 3, 4. זה 4 רבעים, אבל עוזרי לא צייתה לחוקים הרגילים. במהלך השיר היא שברה את הקצב הזה.
לפעמים הייתי צריך ליישר אותה פה ושם בשביל שזה יהיה כזה נכון לגרוב וזה, אבל לפעמים איך שהיא נגנה את זה עם המילים, מבחינת ההפסקות והנשימות, היה כל כך מדויק ששווה לשבור את הקצב לפעמים. אין באמת חוקים.
אז בסר נסע לזיכרון יעקב, לבית של נגן כלי הקשה זוהר פרסקו, וביחד הם ניסו לפצח את זה.
זה טיפה טריקי בשיר הזה, כי יש שם כמה תיבות של 6 רבעים, ולא רציתי שירגישו את זה בגרוב, שאני וזוהר עובדים עליו. אז כאילו הלכנו על גרוב שמתייחס רק ל2 רבעים. שכל פעם זה יוכל כאילו להתחלק ב2, ואז ככה אנחנו מייצרים איזשהו משהו שהוא כן סימטרי בתוך הדבר הזה.
המשיכו לבנות את השיר.
אני זוכר שכזה הייתי בניו יורק ויצא פתאום דבר אליה והייתה שם פסקול מטורף כאילו בעיניי. ומעלי דממה יש תפקיד כינורות שמאוד מושפע מכינורות שיש בדבר אליה.
הרבה שנים מאז ששי צברי היה פקיד בננה דיסק. הוא הופיע עם ברי סחרוב, דברים התחילו להתקדם, אבל הוא עדיין חיכה לפריצה שלו. הוא שמע שעובדים על אלבום חדש לאהובה עוזרי, שבו אחרים מבצעים את השירים שלה. הוא פגש את שאול בסר.
אמרתי לו, איך זה שאני לא באלבום של אהובה? מה? בחיית, דבר איתה. והבנתי שהיא לא רוצה. היא כנראה הכירה אותי בתור הבחור החביב הזה שמכין לה קפה.
בינתיים, עוזרי הייתה בטוחה שהיא מצאה זמרת, את מירי מסיקה. אבל אז...
מירי, בחורה מאוד נחמדה.
זה שוב, ניצן זעירה.
היא עסוקה תמיד. היא נורא טמפרמנטית. אתה מדבר איתה על משהו, כמו דבר 7 דברים אחרים, ולא לא הבשיל. אהובה יש לה... היה לה... גם בגלל שהיא הייתה כבר חולה, והיא לא יודע אם תחזור אליה מחלה או לא. היא רוצה להוציא דברים. מירי וריזה זה שי. אני תמיד שמעתי את שי שם.
קיבלתי טלפון מניצן, והוא אמר לי, תשמע, אני חייב לבדוק אם אתה יכול לשיר את זה, כי אם אתה יכול לשיר את זה, אז אני יכול להיות שאני כן מצליח להכניס אותך לאלבום. ואז הוא שלח לי את זה באימייל, ממש באותו רגע הלכתי למחשב, הקשבתי לשיר, שרתי, קלטתי שאני יכול לשיר. זאת אומרת, מה זה יכול לשיר? התו הכי גבוה שאני יכול לשיר, זה התו הכי גבוה בשיר הזה. לא היה אכפת לי כלום, לא ראיתי בעיניים. זה כאילו, פשוט רציתי לשיר את השיר הזה. כל כך רציתי לשיר אותו, ממש.
אז הוא נסע לבית של אהובה בקרם התימנים, להראות לה שהוא יכול.
שרתי לה את השיר, ואז היא אמרה, אוקיי, זה יפה, אבל אל תעשה רכבת. אמרתי לה, מה זה רכבת? אז היא אמרה, רכבת זה שמושכים את הסופים של המילים קצת יותר מדי. מעלי דממה כחולה מוארת. אוקיי, אמרתי לה, בסדר. שרתי לה את זה עוד פעם בלי רכבת. הייתה מרוצה, אמרה לי, יופי.
והם נכנסו לאולפן.
מעלי דממה כולה מוארת, אור כוחה.
זה מאוד מאוד מפריד. הטייקים הראשונים ממש, אני זוכר שכאילו כזה חצי עין על אהובה, אבל ברגע שקלטתי שהיא לא מהירה יותר מדי, אז הבנתי שהיא סומכת עליי. אהובה היא לא הייתה בן אדם של קומפלימנטים, והדעתי שהשתיקה שלה אומרת הרבה. ממש הרגשתי ש I made it, ששיחקתי אותה.
אהובה גם שלחה את השיר לחני ביוון.
הוא הביא את זה ממרחק. הוא כאילו שר ממרחק. ואני אומרת, אהובה, בואי נה, הוא שר מהור ההר במדבר. זה בכלל לא מה שחשבנו. אז היא אומרת, עכשיו אני יודעת שאת מבינה. מה קרה לך? אני תמיד מבינה.
השיר יצא ב-2013, בתוך אלבום שלם שבו אחרים שרים את השירים של עוזרי. זמרים כמו אהוד בנאי, חווה אלברשטיין, ברי סחרוף ורונה קינן. השיר מעלי דממה נתן לאלבום את השם שלו. בסוף 2016, אהובה עוזרי הלכה לעולמה.
ואחרי שנפטרה, אז רק לנגן אהבה, זה נשאר כצוואה שלה כזה. להיות שם, זאת אומרת, להיות ביכולת הזאת להעניק. פשוט לנגן את המוזיקה בשביל האנשים.
אם אותי יצרה על כביש תל אביב חיפה כמה פעמים, מי יוצר אותי? אהובה ליצרה אותי. יצרה אותי להרבה שנים, כי הייתי איתה, עצרתי את עצמי בשביל להיות איתה. אנחנו ממשיכות לדבר, אתה יודע איך שזה. זה לא נגמר, למרות שהיא איננה. הכל מתחיל ונגמר באהבה.
אתם האזנתם לשיר אחד. הפקתי את הפרק הזה יחד עם אייל שינדלר. בצוות, ניר גורלי, מאיה קוסופר ותומר מולביזון. פרקים נוספים בסדרה אפשר למצוא באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אני רום עתיק, תודה שהאזנתם.